בעקבות חלום. מכבד. אמרנו שהטבת חלום, חכמים עשו את זה בלשון תרגום, בגלל שהמדרגה של הנפילה לקליפת נוגה, משם בעצם יונקות המדרגות החיצוניות מהקדושה. כי קליפת נוגה היא חצי הטוב, חצי הרע, ולכן זה בעצם החיות שיש בשאר העולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם יחרב, לכן נותן לו בכל זאת יניקה כלשהי, אבל היניקה הזאת כן צריכה להיות מדודה, ולכן זה נמצא בקליפת נוגה. כשהאדם בעצם פותר את החלום, אז הוא פותר אותו בצורה שהוא מביא את החלק הרע של הקליפה שיחלל בחלק הטוב. ולכן בעצם זה התיקון של הקליפה הזאת, שהחלק החצי הלא טוב נכנס לגבול החצי הטוב, והכל הופך להיות בעצם אור. כשיש שלמות לשון הקודש, הוא נכלל בטוב, דהיינו בלשון הקודש, וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה, והחלום מבחינת תרגום, כן? על כן הכל הולך אחר הפה של הפותר. שאם פותר אותו לטוב, אזי נכלל בטוב, וכן להפך. אז אמרנו שבעצם התענית על החלום זה בגלל שהוא בא מכוח המדמה, וברגע שהאדם לא יודע לשלוט על כוח המדמה, אז הוא חז ושלום יורד למדרגת הבהמה, ואם הוא כן יודע, אז הוא הופך להיות נביא. ובהלכה ג' עניין ברכת שהחיינו, אנחנו עכשיו מתחילים, כמו שאמרנו אתמול, שעיקר הברכה הזאת שהחיינו זה ברגלים. וחכמים הוסיפו ברכת שהחיינו על מדרגות חדשות, על פרי חדש, על לבוש חדש, וכל מדרגה שיש בה שמחה, כן, כל השמחות, אז מברכים בעצם שהחיינו, על כל התחדשות. כי איתה במאמר ביום הביקורים של רב יהודה הינדואה משתיים, שעל ידי יום טוב מתגלה הרצון. אמרנו אתמול ובזה סיימנו, שבעצם הכוח של עם ישראל הוא לקבוע את השמחות. כלומר, להפוך יום רגיל ליום טוב. ברגע שאדם מסוגל לעשות דבר כזה, כמובן שזה רק עניין של כלל ישראל בארץ ישראל, שהרי לא קובעים את הזמנים בחוץ לארץ, כשיש אפשרות לקבוע את זה בארץ ישראל, אז עושים את זה מכאן באופן אוטומטי. אפילו שיש משפחה אחת בארץ ישראל, אומר הרמב״ם, היא זו שקובעת את הזמנים. ולכן הרצון, הבחינה העליונה מאוד שנקראת כתר, הופכת את המדרגה של הטבע, כן, למדרגה של למעלה מן הטבע. זאת אומרת, מכניסים אלוהות ביום חול. זה בעצם הפיכת יום חול ליום טוב. זה בחינת ברכת שהחיינו שמברכים ביום טוב אחר הקידוש. אחר שמקדשים את היום, כן, מקדשים את היום טוב, בבחינת מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, שאומרים הקידוש. ברגע שעושים את הקידוש הזה ומקדשים, כמו שאיש מקדש אישה, ככה אנחנו מקדשים את הזמן. הזמן מבחינתנו הוא כמו אישה, וכמו שהאישה מגלה רצון בעלה, כן, עושה רצון בעלה, ככה הזמן אמור לעשות את רצוננו, ולא אנחנו עושים את רצונו של הזמן. ולכן תמיד זה זכר ליציאת מצרים, זאת אומרת זכר ליציאה הראשונה, זכר להפיכת המצב הגלותי למצב גאולי. וברגע שיצא ממצרים, אז ההפיכה הזאת, השינוי הזה, הוא בעצם שינוי שמראה כמה אנחנו מסוגלים לקדש את הזמן. כאן המקרא הקודש הוא על ידי זכר ליציאת מצרים, כן, לא לשכוח שזאת זה המפתח, זאת נקודת המפנה, שאז עשה עמנו אותות נוראות. יציאת מצרים היא שינוי מירידת העולמות לעלייתם חזרה לגילוי הבורא. ולזיכרון אותן האותות שעשה עמנו, אז ביציאת מצרים אנו עושים הימים טובים, ועל ידי זה הם בחינת מקרא קודש. מקרא קודש מלשון שאנחנו בעצם קוראים לקודש, מזמינים אותו. אנחנו קובעים את החודש, גונבים יום רגיל והופכים אותו למעלה עליונה. זאת אומרת שיש ביכולתנו להפוך את החול לקודש. הכל עניין של גישה, הכל עניין של קביעה, איך אני מסתכל על הזמנים. עד שלעתיד לבוא כתוב שיום כולו שבת. כן, כל הימים יהיו עולם שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. דהיינו שהם קוראים ומגלים את הרצון, למרות ששבת הוא לא קביעה על ידי האדם, אלא הוא קביעה וקיימה על ידי קודשא בריך הוא. אנחנו לא קובעים את השבת. בכל זאת, לעתיד לבוא, כן, כל המדרגות תהיינה בדמותו של השבת. שהרי גם יום טוב נקרא שבת במובן כזה או אחר, רק שהיום טוב לעומת השבת זה ממטה למעלה, והשבת זה ממעלה למטה. ולכן שהם קוראים ומגלים את הרצון, מי זה הם? ישראל, על ידי האותות נוראות שעשה עמנו באותם הזמנים בשעת יציאת מצרים. אז אנחנו בעצם משחזרים את היציאה, יוצאים מחדש, כן, חיים את אותו רגע ראשוני במשך השנים. אז זה לא אירוע חד פעמי, אלא אירוע שחוזר על עצמו, על ידי זה שאני מעורר את האירוע הזה ברגע שאני קובע את הזמן. עיין היטב במאמר הנעל ותבין היטב הדברים היטב. על כן, ביום טוב,
זה בכלל לא פשוט, מוזר, אתה אומר דבר, הוא אומר פה דבר ענק ביותר.
נכון. נכון.
זה, אני מתרגש כולי, אני, איך אפשר, יש פה דבר ממש גדול.
נכון, זה דבר ענק מאוד.
ומי שרואה את זה באמת, זה השחרר שיכול להיות בשבילו.
נכון, אז ברגע שאדם יודע לשחזר את המעלה הזאת, זאת אומרת לצאת כל רגע מחדש מאותו מימד חונק, מחניק, שנקרא מצרים, אז בעצם הופך את היום הרגיל, ואפילו את היום העגום, כן, לשמחת עולם. ועל כן, ביום טוב, אחר הקידוש, אנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז הברכה הזאת, עם קודם כל חיים, אחרי זה זה קיום, ואחרי זה זה הגעה לזמן המחודש. כן, מי שלא חי לא יכול לקיים, ומי שלא מקיים לא יכול לקבוע ולהגיע לאותו זמן. אז לכן יש הדרגתיות בברכה, קודם כל שהחיינו, אחרי זה שקיימנו, ואחרי זה שהגיענו. לאן? לאותו זמן שהתחיל יום אחד להתגלות בעולם, למרות שהוא היה קיים כבר במימד הקוסמי, אבל יום אחד הוא התגלה, ומאותו יום, כן, קל לנו יותר לקבוע את היום, כן, לפי בית דין. כי הברכה הזו שייכה שפיר ליום טוב, שהוא התגלות הרצון. אז כשאנחנו מברכים שהחיינו, הרב כאן נותן את הכוונה המרכזית, העיקרית, כל פעם שאתה מברך שהחיינו, אתה בעצם גורם להתגלות המדרגה העליונה שנקראת הרצון, כלומר, ספירת הקטר. מה הקשר בין הברכה הזאת למדרגת הרצון? למה על ידי ברכת שהחיינו, כן, אנחנו גורמים להתגלות הרצון? מה אתם אומרים?
חיות.
אה?
צריכים חיות.
נכון, כי עיקר הנקודה של החיים, נקודת ההתחלה, מתחילה בנקודת הרצון.
אם אתה מוציא בן האדם מעבדות כזאת גדולה, כן. אני מנתת שערי תורה, כמו שאמרנו אתמול, כן. אם אתה מוציא אותו ואתה מזכיר לו,
כן.
שבתחושה הפנימית שלו, כן. שזה ממש אותו יום, אז
מה זה הרצון? למה דווקא הרצון?
הוא פורח עכשיו, מן הסתם הוא צריך להיות
נפור. אז שתקרא לזה פריחה, למה רצון?
רצון זה נשמה. רצון זה נשמה, ונשמה היא...
אל תברחו. רצון, רצון. קודם כל רצון. כשאדם רוצה, הוא חי. אדם שלא רוצה...
חולם.
הוא לא חי. כלומר, אדם שאיבד את רצונותיו, זה אדם שמת. כלומר, הדבר המחיה את האדם הבסיסי ביותר, זה שהוא עדיין רוצה. הרב קוק מספר סיפור על אותה ילדה קטנה, שחלתה במחלה קשה, והמחלה הזאת המשיכה, עד שיום אחד הילדה הזאת קמה בבוקר וביקשה מאימא של הבובה. ברגע שהיא ביקשה מאימא של הבובה, כן, אז הרב קובע שזה זמן ההחלמה האמיתי. למה? כי פתאום היא רוצה משהו. היא לא רוצה משהו בסיסי כמו אוכל ומים, כי זה עדיין בעניין של חולה. היא כבר רוצה בובה, זאת אומרת, היא הלכה יותר רחוק. היא רוצה דבר שהוא לכאורה לא כל כך חשוב. אבל ברגע שהיא כבר מתחילה לחיות, הרצון שלה מתעורר אפילו לדברים תפלים, בוא נגיד ככה. אבל הרב לא רואה את זה כדבר תפל, להפוך. הוא רואה בעצם שהילדה כבר התקדמה שלב אחד נוסף קדימה. היא לא רוצה סתם לשתות ולאכול, היא כבר רוצה בובה, שזה דבר משני. ברגע שאתה רוצה בחיים שלך, אתה חי. ברגע שהפסקת לרצות, חז ושלום, המצב מאוד מאוד בעייתי. ולכן, ביום טוב, יש התגלות הרצון, דווקא. כלומר, בפשט של הדברים, אתה רוצה, אתה ממשיך לרצות, אתה מחדש את הרצונות שלך. ועל ידי זה, נעשה שמחת יום טוב, כמו שכתוב שם. וזה שהחיינו, כן, השהחיינו הזה, זה בעצם גילוי הרצון בשני. כל פעם שהרצון מתחדש, אז אנחנו בעצם מברכים שהחיינו. כי עיקר החיות הוא רק על ידי התגלות הרצון. אז הרב קובע, הנה מילת המפתח, משפט המפתח, עיקר החיות על ידי התגלות הרצון. כלומר, אתה יכול לראות כמה אדם חי לפי הכמות של הרצונות שלו, כמה הוא רוצה. אני אומר בכוונה תחילה, כן, בהגזמה, שככל שאדם רוצה יותר, הוא חי יותר. אז אל תשברו את הרצון הזה לקבל. אצל ילד, למשל, בריא, הוא רוצה את כל העולם. אם הוא היה יכול לאכול את כל העולם, להפנים את כל העולם, כל העולם שלו, ככה הוא בריא יותר. ולכן הביטוי של ילד קטן בריא, זה לא חשוב איפה הוא נמצא, הוא לוקח הכל. כן, גם אם הוא נמצא אצל אדם אחר ולא בביתו, הוא רואה משחק, זה שלו. הוא לא יגיד, זה של השכן, אני עכשיו בבית זר, זה לא שלי, אני רק יכול להסתכל. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם. אין דבר כזה אצל הילד. הביטוי זה הכל שלי. האם צריך לשבור את זה? לא, חס ושלום. אם אתה שובר את זה, אתה שובר לו את מנגנון הרצון, כלומר את מנגנון החיים. הוא לא ירצה יותר. ולכן אסור לגרום לאדם שלא לרצות. הבסיס של האדם הבריא זה כשהוא חופשי. הוא בעל חירות. ואדם שהוא בעל חירות רוצה כמה שיותר. ולכן הרצון לקבל, כן? למרות שאנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל צריך להפוך אותו לרצון להשפיע, אבל צריך רצון לקבל. אתה לא יכול להרוס את רצון לקבל שלך. ולכן היהודי יש לו את הרצונות הגדולים ביותר. בסדר? והישראלי עוד יותר. מה?
החרם לא רוצים לקבל?
לא באותה מדרגה. כלומר, יהודי רוצה תמיד יותר. היהודי יש לו מנגנון פנימי שמניע אותו, שתמיד הוא רוצה להגיע למקום עוד יותר. ולכן אתם רואים, אנחנו נפגשים עם יהודים בעולם כולו, שיש להם את ההתעלות הזאת, בגלל שהם רוצים כל הזמן. הם לא מסתפקים במה שיש להם היום, הם רוצים עוד ועוד ועוד, כי הרצון שלהם בריא. אחרי זה מה עושים עם זה, זה כבר בעיה אחרת. אני כאן מדבר על הבסיס. הבסיס הוא לשמור כמתמון את הנקודה הזאת של הרצון. הרצון זה דבר עליון ביותר. כי ברגע שאתה רצון, אומר הזוהר הקדוש, אתה צינור. כלומר, אתה הופך את המילה רצון למילה צינור. ככל שאתה רוצה יותר, אתה צינור יותר. צינור להעברת השפע. ולכן אצל אנשים שהפוטנציאל שלהם גדול, לפעמים הם מתגלים כרשעים בתחילת דרכם, אבל אם הם הופכים את הדבר הזה למדרגה של חיוביות, אז הם הופכים להיות האנשים הגדולים ביותר. שאול ציטט את משה רבנו, למשל, כן? אומרים חז"ל
בדרשים,
שמשה רבנו שלחו, כן? ציירים, אומנים, כדי לצייר את קלסתר פניו של משה רבנו, אנשים מעמים אחרים, כדי לראות מי זה הבן אדם הזה. מי עשה את זה? מי ביקש זאת? בלעם. בלעם ביקש מהאומנים שלו ללכת, להיכנס לתוך מחנה ישראל, לראות את המשה הזה ולצייר אותו. להביא לו, כן? כן, רובוט פורטרט. כן, הלכו, התחילו לצייר את משה רבנו, אומנים, כן, כשמשה רבנו היה מעביר שיעור, היה נותן הרצאה, היה מסביר דברים, כן, משה נמצא במחנה, אפשר לראות את משה. ציירו אותו, הביאו את הציור לבלעם, הוא אומר, זה משה, זה רשע, זה האדם הרשע ביותר שראיתי, לפי קלסתר פנה, יש לו את כל המדרגות של הרשע.
ויש לו איזה נבואה, יש לו, הוא נביא.
והוא אמר אמת. זאת אומרת שמשה רבנו בעצם, אין צדיק או רשע, אלא פוטנציאל חזק מאוד. ואתה קובע את הפלוס או את המינוס. משה עם הפוטנציאל האלוהי העצום שהיה לו, אם הוא היה רשע, חז ושלום, היה מחריב את העולם.
כל הפסל, הוא מור פסל, הוא ראה את מה שפסל אצלו, אצל משה.
כן, נכון, בסדר. אבל בכל זאת, יש אמת. בדבר הזה הוא ראה את הפוטנציאל. עכשיו, משה רבנו הפך את כל זה למדרגה של חיים, למדרגה חיובית. לכן זאת המעלה של משה, שידע להפוך את הרצון שלו לצינור.
אמרת שאדם הרוצה זה אדם החי.
נכון.
זה מעניין שאנשים שחוו התקף פסיכוטי, זה מחבא אצלם את התאים של הרצון.
יפה, הנה, אתה רואה, אתה מוסיף לנו פה אלמנט מאוד מאוד חשוב.
וואו.
כן? איך זה התאים של הרצון? מה זה התאים של הרצון? תסביר קצת יותר.
אני לא יודע להסביר בדיוק את זה, אני יודע את זה הפוך על הפוך. ואתי מטופל מאוד דיכאוני, אז דיברנו לה, ואז שאלתי את הרופאה, ואז היא אמרה לי שאחד הבעיות בהתקפים, כשהם תוקפים את האדם, הם תוקפים פסיכוטים, כן, כל הסכיזופרניה שאתם מכירים, זה מחבא, זה מעפיר את כל מיני תאים שאמורים לפעול על הרצון של הבן אדם, לרצות לעשות. רוצות לקום, רוצות לזוז. פגוע אמיתי.
דיברת איתנו פה הרבה על
אנשים. מעיד על החיות.
יפה. אז אתה רואה שבעצם אם אנחנו משתמשים עכשיו בצירוף אחר של המילה רצון, זה עוד צינור, אבל יש לנו גם נוצר. נוצר זה סוגר. שם נצרה על כל הרצונות שלו. בסדר?
אתה יכול להיות. והרב צייר את משה?
מה?
כבודו צייר את משה רבנו, אני שואל.
אני לא יכול לצייר את משה. כי הוא לא בפניי, כן? אם הוא היה בפניי, הייתי. אבל צריך להיזהר בדמיונות, כן? הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר שצריך להיזהר איך שרואים את אברהם אבינו, ולא לדמות אותו לאיזה בדואי מהשכונה. עם שכונה, כן. כי כשיודע שהכל ברצונו יתברך, ואין שום טבע כלל. כלומר, האמת היא שהרצון, אין לאדם רצון. זה הרצון האלוהי שמופעל על ידי האדם. זה הסוד. כלומר, הרצון של האדם הוא רצונו של השם. עשה רצונך כרצונו. אזי יש חיות, כי אזי החיים חיים. כלומר, ברגע שהרצון מתעורר, כלומר, שהספירה ההתחלתית, הבסיסית, קטר, מתעוררת, כן? אז החיים חיים. כמו ששמעתי מרבנו נרו יאיר, שמי שאין לו אמונה ונוטה אחר חוכמות הטבע, אין חייו חיים. כי אין לו שום נחת רוח. למה? מאיפה באה נחת רוח? כן, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה. אז בעצם כל חייו זה מה? זה אוסף של אירועים שאינם מובלים, אינם מודרכים על ידי קוצ'ה בריחו, ולכן אין השגחה עליונה. אז החיים שלו זה לא חיים, זה רק הפקר, זה רק יום ביומו, וכל אחד נלחם על חייו. אם אתה לא מאמין שיש בעל הבירה, אם אתה לא מאמין שיש מדריך, שיש מוביל, שיש מכוון את ההיסטוריה, כן, אז חס ושלום, אתה נופל למדרגה של ייאוש. זאת הגאולה האמיתית, לצאת מהייאוש, לא רק עם ישראל בלבדו, אלא להוציא את העולם כולו ממדרגת הייאוש שהוא נפל בתוך המדרגה הזאת. ואנחנו אמורים לגאול את העולם כולו יחד איתנו. וזה בעצם המדרגה הזאת, המשימה של עם ישראל, לגאול את העולם מייאושו. העולם נפל למדרגה של ייאוש, ולכן עם ישראל אמור להוציא את העולם מאותה מדרגה כדי לתת לעולם רצון מחודש. כי העולם מלא איסורים, ומי שהוא מאמין בו יתברך שהכל ברצונו, אז יש לו חיים. זאת אומרת שגם אם קוראים לך דברים באמצע החיים, באמצע הדרך, אתה יודע שיש מכוון את התנועה מלמעלה. יש מי שעומד מאחורי כל הדברים האלה. העולם הוא לא הפקר, לא סתם קורים דברים במציאות. ואז אדם שחי במדרגה כזאת חייב באמת חיים. ומי שלא, אז חייו אינם חיים. כי שיש לו טובה בוודאי טוב, ואפילו כשחז ושלום להפך גם כן טוב. זאת אומרת שבעצם תחילת המדרגה זה לראות את הטוב בכל מצב. וזה גמר התיקון. גמר התיקון, כן, מה אומרת הגמרה? שעתידים לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה.
מה זה עתידים? זה פיזי.
מה?
זה כבר היום.
נכון, בסדר, זה מה שאומרת הגמרה.
חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה.
לא, היום אתה לא מברך על הרעה כשם שאתה מברך על הטובה. אתה מברך על הרעה, ברוך דיין האמת, אבל אתה לא שמח. כשאומרים כשם שמברך על הטובה, זה לא שאתה תחליף את הברכה, אלא שתברך אותה בשמחה, כמו שאתה מברך על הטוב האמיתי. זה כבר מדרגה.
בלתי ניתן
להיסע. יפה, זה מה שאני אומר, לכן אמרתי לעתיד לבוא. זה מה שאומרת הגמרא, מה?
שיבולה המוות לנצח, שלא יהיה.
נכון, כלומר, מהי התכונה האמיתית של הנצח? מה הוא עוזר?
ממשיך. חיות.
הוא בולע. מה זה בילע המוות לנצח? שהנצח בלע את המוות. כלומר, הנצח, תכונתו לבלוע. לבלוע מה? את כל המימדים של הרע בעולם. איפה שהוא רואה זה כמו פקמן כזה, כן, הוא אוכל. אז תן לנצח לנצח. כלומר, תן לנצח לבלוע את כל חלקיקי הרע שנמצאים במציאות. ברגע שהנצח יבלע את הכל, גם הרע, גם המוות הוא יבלע. ואז יבולע המוות לתוך הפה של הנצח. ואז מה תראה במציאות? רק נצח. הנה? תשימו לב שנצח זה הפך אותיות חיצוניות. או זה או חיצוני או נצחי. זאת אומרת שברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב להפוך את החיצון לנצח. החיצון מראה לך גבול, בלתי נצחי, סופי, גבולי. כן? והנצח הוא בעצם בולע את הגבול ועושה את הכל לאין סופי. במילים אחרות, האין סוף מתגלה בסוף. הגודל מתגלה בקוטן. זה סוד הגאולה. כי מאחר שיודעים שהכל מאיתו יתברך, כל מה דעביד רחמנה לתו עביד, כן, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, זה רק לכיוון של הולך וטוב. כי הקדוש ברוך הוא יש לו יעד אחד במציאות, והוא להוסיף טוב. ואדם שבעצם פועל עם אל, גם הוא מוסיף טוב במציאות. המגמה שלנו זה להוסיף כל יום יותר ויותר טוב. בכל התחומים. ולכן ברגע שאתה מוסיף טוב, אתה באותה תנופה אלוהית. אתה הולך יחד עם הזרימה הטבעית של קודשא בריך הוא. ברגע שאתה זורם יחד איתו, לא רק שאתה לא מת, לא רק שאתה לא מתקלקל, לא רק שאתה לא נשבר, אלא להפך, אתה תופס תאוצה. כי מי שזורם בזרימה הטבעית של הנהר, אז הוא זורם יחד עם הנהר ואפילו יכול לזרום יותר מהר, עם קצת מאמץ. כמו מי שתופס גל. ראיתם פעם ילדים תופסים גל?
עכשיו השבוע, בכל הבלגן הזה, אנשים הלכו לתפוס גלים. אתה אומר עליה את משהו.
ברגע שהוא תופס גל, מה הוא עושה? הוא מתקדם יותר מהר מהגל. כן, זה בדיוק אותו דבר. למה? כי הוא הולך עם הגל. אבל אדם שהולך נגד הזרם, עכשיו מדברים על גלים, אבל אם הגל הוא גל אלוהי, זה לא צונמי. זה האבא של האבא של האבא של האבא של הצונמי, כן? אז עדיף ללכת יחד עם הכיוון שלו, ולא נגדו. מי שחושב לעצמו ללכת נגד הזרימה האלוהית, הוא משוגע. ולכן עדיף ללכת תמיד עם הקדוש ברוך הוא. זה השער לשם.
צדיקים יבואו.
צדיקים יבואו בו. כלומר, לא בצורה הפוכה, אלא באותו מסלול, ממעלה למטה. הצדיקים גם הם פועלים ממעלה למטה. הם מוסיפים את מה שהיה למעלה למטה. ואין שום רע בעולם כלל. מבחינה כזאת האדם מפסיק לראות את הנקודות השחורות כמציאות של רע. אלא הוא רואה בעצם את הטוב שמתגלה בכל המקומות. וכשהוא רואה שיש מקום שיש בו פחות טוב, אז מה הוא עושה? אז הוא מוסיף שם הטוב. ולכן הדוגמה שלנו זה ברכת שהחיינו. זאת אומרת שממה היא נבעה אותה ברכה שהחיינו? שלמשל יום רגיל הפכנו אותו ליום טוב. פשוטו כמשמעו, ליום טוב. כן, אל תיכנסו ליום טוב כאיזה מין שם של יום, כן? יום טוב. יום טוב בפשטות, הפכת את זה ליום שהוא טוב. הוספת טוב ביום רגיל. רק הכל טוב מאחר שמאמינים שהכל מאיתו יתברך. ואם הכל מאיתו יתברך, שום דבר לא יוצא מתחת שליטתו. כי ברגע שאתה חס ושלום דואג על משהו, זה כאילו שאתה באותו רגע הפסדת את האמונה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל ושהכל ממנו, נכון? ברגע שהאדם כועס על משהו, דואג על משהו, מתחיל להשתולל, זה אומר שבאותו רגע הוא איבד את האמונה שמישהו שולט על המצב. אז אני לא אומר שצריך להיות פסיבי ולא לעשות כלום ולהגיד כן, זה הרצון שלו. אני צריך לעשות כל מה שביכולתי כבן אדם כדי להוסיף את הטוב הזה בעולם. כלומר, לפעול, להיות אקטיבי.
אין לי יכולת אבל לעשות את כל הימים ימים טובים.
נכון, בינתיים, לעתיד לבוא כן.
מה לעתיד לבוא?
כתוב, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. כל הימים יהפכו להיות כמו שבת. זאת אומרת שהמדרגה לא רק יום טוב, יום שבת.
השבת היא לא יום טוב.
מה?
שבת זה לא יום טוב.
יפה, זה עוד יותר גבוה. זאת אומרת שאם אתה שאלת על יום טוב, אני הוספתי לך עוד יותר. אתה שאלת 5, אני נתתי לך 10. לא רק שנהפוך את העולם ליום טוב, נהפוך אותו לשבת. הקדוש ברוך הוא יהפוך את המציאות לשבתית. אתה לא יכול יותר מזה. אז אם זה הופך לשבת, כמובן ששבת כולל יום טוב בפנים. לכן, הכל, כן? ותולה, אדם שתולה הכל בחיוב הטבע, כלומר זה המנגנון הטבעי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הטבע הוא כזה. וכאילו הכל מתנהג על פי טבע, חז ושלום, כן? מה זה הטבע? הטבע זה אכזרי. מה אכפת לעץ, כן, שהציפור היא כחולה, ומה אכפת לציפור שהים הוא כחול, ומה אכפת לים שהשמיים זה, וכל אחד לא אכפת לו מהשני. הטבע לא עושה חשבונות. האדם שמחליק על קליפת בננה, שובר את היד. הטבע לא אומר לו, טוב, אני עושה לך הנחה. כן? אז אדם שהולך וחייב רק לפי הטבע, אז האדם שבעצם סגור, הוא עשוי. כן? באיזה גיל היה אברהם אבינו, סליחה, יצחק, כשהוא הביא את עשיו?
60.
כשעשיו נולד, בן כמה היה אברהם? יצחק, אבא שלו.
60?
לא. נתתי לכם כבר את התשובה. הטבע. הטבע. 86. כלומר, זה הסוד. אברהם בן 86. זאת אומרת, סליחה, אברהם, יצחק בן 86.
לא, בגיל 37, כדי, בגיל 40 הוא התחתן.
זה יצחק.
אתה בא?
כן.
בא לו יצחק.
נכון. נו.
נו, בגיל 40 התחתן, 10 שנים חיכה לה כי הייתה קטנה, ועוד 10 שנים מתפלל עליה, 20 שנה, בגיל 60.
לא. 86. תבדוק ותפלל. נכון? ברגע שהוא מופיע במציאות, הוא בעצם קשור לטבעיות. זאת אומרת שכל כולו הוא עשוי. לכן קוראים לו עשיו. אין מה לעשות יותר, זה הטבע. בטבע אין שינוי, אי אפשר לשנות. אלא אם כן יש לך מעלה נוספת על הטבע, והיא המדרגה האלוהית שאתה בעצם מכניס בה.
אז אתה מחזיק את הטבע.
נכון. אין, אני מדבר על ישמעאל, אז אתה צודק, זה אברהם. אברהם, 86. בגלל זה אני אומר אברהם, חוזר אברהם. הטבע שלי כבר השתנה. והשכל שלי מביא אותי כל הזמן ליצחק. נכון, אברהם. תחילה. אז אברהם 86, כן. וכאילו הכל מתנהג על פי הטבע.
רגע, אתה עושה סדר.
זה ישמעאל. ישמעאל, אותו דבר. כלומר, ישמעאל, הוא נולד כשאברהם אבינו בן 86. זאת אומרת שהוא בעצם האדם הטבעי. אי אפשר להתקדם. הוא תקוע במציאות. כמו אחר כך עשיו. אותו דבר, זה ההמשכיות. אחרי זה הם מחותנים גם. טבע מתחתן עם טבע. עם ישראל הוא למעלה, הוא צף. ולכן הוא נולד כשאברהם הוא שלם. זה 100. זה הסוד הגדול. הוא לא יכול להיוולד כשהאבא הוא טבעי. הוא נולד ממדרגה שלמה. ולכן, אם האדם חי ומתנהג על פי טבע, חז ושלום, אז אין חייו חיים כלל. כי תכף כשבא עליו איזה דבר שלא כרצונו, מה קורה לו? הוא מתחיל להשתולל, נכון? הוא מתחיל להתעצבן, זה אדם כעסן, כל דבר קטן. כן, הוא לא שולט בכלל על ההתנהגות שלו. תכף אין לו חיים. כן, מאבד את חייו, כי אדם שהוא במדרגה כזאת, הוא בעצם מאבד את חייו. זה אדם שנראה חי, אבל הוא מת. כי חייו אינם חיים כלל. הוא לא אומר קצת. כלל. כי אין לו במה לנחם עצמו. שום דבר לא יכול להרגיע אותו. הוא אף פעם לא מתנחם. אתה לא יכול להרגיע בן אדם כזה וגם לא צריך לנסות. כי אתה רק מוסיף שמן על המדורה. אז עם אנשים כאלה עדיף לשתוק. וגם כל הטובות של העולם הזה אינם כלום. כלומר, תביא לו 1,000 דוגמאות, אף פעם זה לא יספק אותו, כי הוא במדרגה כל כך פסימית על החיים, שבעצם אין כאן מי ששולט. אין מי שמכוון את התנועה. וכשאין מאמין בתכלית הטוב, כל זה בגלל שהוא לא מאמין בתכלית הטוב. כלומר, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי להטיב. הוא אומר שהעולם הזה דפוק, שמי שברא אותו דפק אותנו, ואנחנו כולנו בתוך איזה מנגנון כזה, אין לנו שום כלום בעולם הזה, אין לנו שום בחירה חופשית, הכל משחק, הכל סתם. אדם כזה, זה אדם, חס ושלום, חולה מאוד. כן? שלא מאמין בכלל בתכלית הטוב. אוי ואבוי. אמרנו שזאת המדרגה הקשה ביותר, יותר ממתת שערי תומה. מדרגת הייאוש, מדרגת הדיכאון הטוטלי. אבל כשמאמין בו יתברך שהכל ברצונו יתברך, כן, שהקדוש ברוך הוא רק מנסה אותך כל פעם כדי לנסות אותך, להעלות אותך מלשון נס, דגל, אפילו כשעובר עליו מה שעובר חז ושלום, הוא מנחם עצמו. תשימו לב מה כתוב, הוא מנחם עצמו, לא שמנחמים אותו. יש לו מנגנון פנימי בריא שהוא מסוגל לנחם את עצמו. למה? כי הוא מאמין שיש מי שעומד מאחורי כל זה, והתכלית היא רק לטוב, היא לא כדי לתקוע אותך. ולכן מנחם עצמו שאף על פי כן יהיה הכל לטובה. כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו כנעד. ניגש אליי אבא לפני 4 חודשים כדי להודיע לי שהבן שלו מתגרש. כן? אז אמרתי לו ברוך השם. הוא מסתכל עליי ככה, הוא בא בבכי והכל. אומר לו, למה אתה אומר לי את זה?
אמר לך תביא מקור.
אז אמרתי לו, בגלל שהגירושים האלה זה רק לטובתו של הבן שלך. כי האישה שהוא נמצא איתה עכשיו, כן, זה היה שלב, אבל זה לא היה מתאים לו. הוא אומר לי, אבל אתה לא מכיר, לא אותו ולא אותה. אמרתי לו, זה לא חשוב. עכשיו אני מתחיל להכיר אותם. והאישה שהוא ימצא עוד 3 חודשים, בעזרת השם, תוביל אותו למדרגה אחרת. הוא אומר לי, איזו אישה, הוא בדיכאון, הוא בוכה, איזה מעט, על מה אתה מדבר? לפני שבועיים, בדיוק 3 חודשים אחרי זה, הוא בא, אומר לי, הבן שלי מתחתן.
אתה לא ברוך השם.
כן? אמרתי לא ברוך השם.
אתה לא מכיר לא אותו ולא אותה, דרך אתה יודע, עוד 9 חודשים ואין להם ילד.
כן. אז אמרתי לו, אתה רואה? הוא אמר לי, אבל איך ידעת? אמרתי לו, לא ידעתי. פשוט ידעתי שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, והתפללתי שהבן שלך ימצא אישה מקסימום עוד 3 חודשים, כדי שיעברים מהמחלה הראשונה.
דרך אגב, ברוך השם, פרק כ"ו בבראשית, בדקתי את זה אתמול.
מי אומר?
אליעזר.
יפה מאוד.
מה הוא אומר?
הוא אומר ברוך השם ובוא בשם התנות. אני חייב להם
לך.
ומי זה השני? מי זה השני?
נכון, בדיוק.
מי זה השני?
לא, אמרת מהתורה, אז אני מנקתי בבראשית. זה בפרק כפר.
אחר כך זה יתרו.
נכון, יתרו. יתרו הוא אומר את זה ממש בפרשת.
ממש, ברוך השם הוא אומר. ברוך י' כבד כבד. רק אתם יודעים למה אנחנו לא מוצאים? כי השם, אנחנו לא יודעים איך לכתוב את זה. הוא אומר את זה ברוך, אדון.
לא, זהו, זה בדיוק מה שרצית להגיד לך. הוא כותב את זה באדנות, בגלל זה.
איך נמצא?
איך נמצא? כי אתה חיפשת השם.
חיפשתי גם השם וגם...
לא, הוא כותב את זה באדנות.
חפש השם, צ'ופצ'יק.
גם השם צ'ופצ'יק וגם השם השם.
לא, זהו.
ברוך השם שהזכרת לי את הברוך השם.
אנחנו אומרים ברוך השם. בגלל שאסור לנו לומר את שם הוויה. אבל יתרו אומר, ברוך שם הוויה.
נכון, הנה בוא נראה לך, נו, מה הבעיה?
כן?
איי.
כלומר, ברוך השם קיבלנו מיתרו. אליעזר אומר ברוך אדני.
נכון.
נכון? אבל אני דיברתי על ברוך השם, י' כו' כ'. זה יתרו. טוב.
טוב, אוקיי.
נמצא שעיקר החיים הוא רק...
מה ברח לי?
רגע, אבל בן אדם לא יעמול.
יעמול, אמרתי, לא להיכנס למלכודת שאם הכל מלמעלה וזה, ואז הוא מרדים את עצמו. עניתי, לפני ששאלת.
כן, אבל שמעתי שענית, כמו שאמרת עכשיו, לגבי הזוג הזה.
כן, אז הוא עמל. אמרתי, לא תחפש, אישה חדשה.
לא, מה אם לעמול על הבית הקיים?
אבל הבית הקיים כבר נחרב, הוא בא אליי כבר ברגע שהוא התגרש, אני לא יכול לעמול על מה שכבר...
אם הוא התגרש, זה משהו אחר.
זהו, ככה זה קרה. הוא כבר אמר לי שהוא סיים כבר, מה אני אגיד לו? הוא עבר כנראה כבר אצל בית דין, ואצל שלום בית, ואצל כל זה, הוא בא אליי אחרי כל התהליך, הוא לא בא אליי בהתחלה. אם הוא היה בא אליי בהתחלה, הייתי אומר לו, תביא את האישה, בוא נראה, נדבר, ננסה.
צודק.
ולמה דווקא 3 חודשים?
אני לא יודע, יצא לי ככה, איפה אני יודע. אם הייתי אומר שבוע, היה עוד מרוויח זמן. שירגע קצת, 3 חודשים זה זמן של לראות שהאישה לא בהיריון, זה לא יודע, משהו כזה. רק שמאמינים ברצונו יתברך, וזהו שאנו מברכים ביום טוב, שהוא התגלות הרצון. כן, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כי עיקר החיות תלוי רק בזמן הזה, שהוא יום טוב, שהוא התגלות הרצון. באמת, מה זה בזמן הזה? למה הדיוק בסוף? כן, אנחנו חותמים לזמן הזה. כן, והגיענו לזמן הזה. כי הזמן הזה, עכשיו, כן, הממשי, הזמן שאני חי בו, מימד הזמן, שאני כבן אדם...
תפוס אותו.
כן? לא רק תפוס אותו, הפכת אותו ממצב של יום חול. רגיל, יום חול, ליום טוב. ראית את הטוב בחול. הפכת את זה ליום שהוא כולו טוב. יום טוב, בפשטות. כמו שאני אומר לך, אל תהיה סתם אדם שמקיים תורה ומצוות. תהיה אדם טוב שמקיים תורה ומצוות.
הגמרא בביצה ממש...
בסדר, ונהיה טובים.
אני אומר, הגמרא בביצה ממש... כל המהות של הגמרא הזאת זה ממש איך לראות את היום הזה במקום יום חול, במקום יום שבת, במקום כל ההבדלים האלה.
יודע למה? כי זה ביצה שנולדה ביום טוב.
נכון.
אז ברגע שהביצה נולדה ביום טוב, יש לה מימד טובי.
נכון.
היא בת טובים. כן?
למדתי את הגמרא הזאת, אני אומר לה, למדתי את הגמרא הזאת ועשיתי סיום מסכת על הגמרא הזאת, אבל אני חושב
שרחה.
לא, אני צריך ללמוד אותה בפן אחר, יחד איתך.
אתה צריך לעשות לנו חביתות עכשיו.
על הכיפק בו חופשי בית שלי תמיד
פתוח. תגיד לגוי שאתה לומד מסכת ביצה, הוא יגיד לכם, תגיד אתם משוגעים,
אתם משוגעים,
מסכת עוקצים, תגיד לי, נפלתם על הראש? מה זה, עד מה אתם לומדים? מה זאת התורה הזאת? תגיד לו, אתה לא מבין כלום. אתם לא מבינים כמה קודש יש בגמרות הקדושות האלה, כמה חכמי הגמרה הכניסו שם סודות עצומים,
כל מימד החיים.
כן, הכל. אז שאנחנו לא מסוגלים כבר להבין, אז אנחנו צריכים מפרשים.
בדף יומי, עכשיו אנחנו עוסקים, בדף היומי אנחנו עוסקים במכה בפטיש. עכשיו, מה זה מכה בפטיש? זה כמעט גמר מהלכה, זה לא... גמרת את הכל, מכה בפטיש. נכון. וזה מדהים, גמרה מדהימה, מה זה מכה בפטיש.
נכון.
אחד מ...
שריך. נכון.
שניהם אומרים ברוך השם.
גם הוא אומר ברוך י' כרבקה. ברוך השם.
הנה, ברוך השם.
אם תעשי עמנו רק אשר נגרנוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלח לך בשלום, אתה...
ברוך השם.
אתה.
דרך אגב, זה לא... זה הם אומרים, לא הוא.
כלומר, אתה תהיה ברוך השם.
לא אליעזר.
אתה.
הוא אמר.
זה לא אליעזר.
לא אליעזר.
הם אומרים לו.
זה המשפחה. ואצל יתרו...
תהיה ברוך השם.
היום אומר יתרו, ברוך השם, אשר יוציא אתכם מיד מצרים. שניהם זה יתקיע בעקר.
יפה. אתם רואים?
זה חידוש.
אז המשפחה של אליעזר, של רבקה.
רבקה.
ויתרו. כלומר?
גויים.
גויים. דווקא גויים לימדו אותנו לומר ברוך השם. בסדר? צריך לדעת את זה, להוקיר. כי על ידי זה יש חיות וחייו חיים, אז אנחנו רוצים לחיות. זה החיים האמיתיים. אז אדם שרוצה, הוא חי. אדם שהפסיק לרצות, כן, יש לו בעיה. הנה? זה כמו קין והבל. ברגע שקין היה לבד, אז הוא היה בסדר. אבל ברגע שנולד הבל, אז אני לא רוצה אח, אז אני רוצח. הבנתם? וכן על כל דבר שמחה הבא לאדם, כגון פרי חדש, או מלבוש, וכלים חדשים, וכיוצא מברכים שהחיין. זאת אומרת, כל מנגנון שמופיע חדש בחיים שלי, אני צריך קודם כל להיות בהכרת הטוב. אני צריך להבין ולהודיע בכל רם שהקדוש ברוך הוא עשה לי את החסד הזה, ולכן אני מודה לו ומברך שהחיינו, כי אנו מאמינים שהכל רק על ידי רצונו יתברך. הוא רצה והוא נתן לי את האפשרות להגיע עד הלום, לא ליישוב, כן, ומאחר שהכל רק על ידי רצונו יתברך, אזי יש שמחה וחיות. כלומר, ברגע שאתה מכיר בזה, אז אתה מברך שהחיינו. כי אם לאב אין שמחה וחיות כלל, אפילו מן הטובה. זאת אומרת, כל החיים שלך אתה לא תראה אף פעם מדרגה של טוב, כי כל פעם אתה תראה רק את הקטמים. אז אף פעם לא תברך שהחיינו. יש אנשים שבחיים לא מברכים שהחיינו, כי כל החיים שלהם זה רק אוסף של דברים רעים, כי הגישה שלהם לחיים היא תמיד רעה. אז הם לא מסוגלים רגע אחד לברך שהחיינו.
דרך אגב, אדם שמברך שהחיינו ומבין את העניין הזה שכל מה שלמדנו עכשיו כאן, אוטומטית גם זה מוריד מהגאווה האישית שלו, כלומר זה מוריד מהאגו שלו, ואז הוא מסתפק גם במה שיש לו, הוא נהנה, הוא שמח.
הערה נכונה מאוד. ולכן צריך לחיות כל רגע בשמחה. יש אנשים שעושים דברים רק כדי לצאת ידי חובה. כן? אתה עושה בר מצווה לבן שלך, אין לי חשק בכלל, אני עושה את זה רק כדי לצאת ידי חובה בשביל האנשים וזה. זה לא חיים. אם יש לך דבר, תעשה אותו, תהיה שלם הדבר הזה, תשמח במה שאתה עושה. תעשה חגיגה יפה, תכבד את החיים שלך. אל תהיה מסכן כל הזמן, אל תחיה כמסכן, זאת מנטליות, זה לא עניין של כסף או אמצעים, זה עניין של ראש. יש אנשים שיש להם והם חיים כמו מסכנים, כי הם פיתחו בעצמם מנגנון של מסכנות, של עניות, של קטנות, של צמצום. אנשים קטנים, הם לא חיים. ויש אנשים שעושים חג מכל דבר קטן. מספרים לך בדיחה, כשהם מספרים את הבדיחה, אתה מת מצחוק. אתה תספר אותה בדיחה, אף אחד לא צוחק. למה? כי יש סגנון של גישה, איך לגשת לדברים ואיך לעשות מכל דבר קטן. וואו. כן? יש אנשים שניחונו בדבר הזה. זה חן. וצריך לפתח את הדבר הזה. כי להיות חיינני. כן? למצוא חן בעיני אלוהים ואדם. אנחנו נסיים בזה, כי היא טובה עוברת ואין לה שום קיום כלל. רק שמאמינים שהוא על ידי רצונו יתברך, אזי יש שמחה, על שהשם יתברך מגדיל חסדו וטובו עמנו, ואזי החיים חיים. אז זאת השם, שנזכה לראות את הטוב, ואז חיינו חיים. אמן.
אמן.
מחר בבוקר לא יהיה שיעור, חד פעמי. אני נוסע לחדרה, אני לא יודע באיזה שעה אני חוזר, בלילה.
אפשר להסתכל איתך.